רוצה ללמוד את הפסוק החותם את פרשת ויגש. את הפסוק החותם את פרשת ויגש. מתוך הקשר אחד עסקנו בו השבוע בשיעור ביום רביעי בבוקר. בחבורה אחת. זה הקשר אחד שעסקנו. בהקשר אחר לחלוטין, מתוך מגמה אחרת לגמרי, עסקתי בו השבוע בשיעור ביום ראשון או שני, ואני רוצה ללמוד את הדברים קודם כל עם שני הדברים ביחד, מתוך שתי המגמות, ואחר כך לראות את הכתוב השלישי שנוצר משניהם. עד כאן הקדמה לא מובנת למי ש... לא היה, לא פה ולא פה, אבל אני חושב שהייתי היחיד בשניהם, אז אני רוצה פשוט להסתדר לפני שאני נכנס לשבת. אז זה פשוט סתם מדין להיכנס לו הנגשה בסטוב. חתימת פרשת ויגש, פרק ממזיין, פסוק כף זיין, דרכנו היא בדרך כלל לראות את המכלול, ואני רוצה לראות פה פסוק אחד, אבל לראות פסוק אחד כאן זה לראות הרבה יותר ממכלול הפרשה. פרק ממזיין, פסוק כפזיין, סוף פרשת ויגש. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. ויאחזו בה, ויפרו, וירבו. מאוד. הערה ראשונה. לפנינו נמצאות שלוש פרשיות, שאנחנו עכשיו בסופן, ששלושתן יחד הן יחידה אחת. אין לנו בתורה עוד סדרה, נכון? של כמה פרשיות, שפשוט אי אפשר להפסיק באמצע. מסכימים? שהיא ממש דבר אחד, ויישב מקץ וויגש. מההתחלה. ויישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, כך פתחנו את שלוש הפרשיות הללו. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון. באותו רגע מתחילה המחלוקת הנוראית בין יוסף לבין איכיו, מחלוקת יוסף ואיכיו שמגלגלת אותנו את כל הגלגולים שמסתיימים בפסוק ויישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. עד כאן אמת, דברים פשוטים. אלה שלוש פרשיות שפותחות ומסתיימות בוישב. על שם הוישב הראשון כל הפרשה, והוישב האחרון הוא חתימת שלוש הפרשיות הללו. לאמיתו של דבר, הוישב האחרון הוא חתימת בכלל ספר בראשית בעצם. כי חתימת ספר בראשית היא במות יעקב, אחרי 17 שנות שהייה במצרים, ובמות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא במצרים. נכון? זה מתרחש תוך כדי הוישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד הוא פעולה שמתמשכת גם בשנים שאחרי מות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. בסדר? אז רק מה שאמרתי עד עכשיו שנראה את התבנית. תחילת הפרשות, בהגעתו של יעקב מחרן לארץ כנען, כשהוא מבקש להישב בשלווה בארץ מגורי אביו, סוף הפרשות בישיבה שהיא אכן כנראה באמת בשלווה, בארץ מצרים, בארץ גושן, והיא מופיעה במילים ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, וזה בעצם לא רק סוף הפרשיות האלו, אלא זה גם פסוק ההמשך, פסוק הרצף, שיוביל לספר שמות. המשכו של הפסוק הוא בספר שמות, מיד אחרי, כי פרשת ויחי היא בעצם, כמו שאמרנו כרגע, היא תקופה של ברכות, נכון? חייו האחרונים, 17 שנות חייו האחרונות של יעקב אבינו, ועכשיו אנחנו מגיעים לספר שמות, אבל לא מגיעים ישר לויקום מלך חדש על מצרים. אלא קודם כל, הפסוקים הראשונים של ספר שמות, אם יש לפניכם, הם ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, חזרה לשמות שראינו בויגש בפירוט הרבה יותר גדול. נכון? אישו ואיתו באו, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, גם זה חזרה לפסוקים האחרונים של בראשית. ועכשיו, הפסוק האחרון, שעל פניו אולי נראה חזרה לפסוק שהרגע אנחנו עוסקים בו. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ואז ויקום מלך חדש על מצרים. נכון? ויקום מלך חדש על מצרים. אני רוצה לגעת בשני דברים. הראשון, ללא הקשר בכלל לוישב יעקב שביקש יעקב להישב בשלווה וביישב ישראל בארץ מצרים והחיבור בין שניהם. הראשון רק בהקשר של מה שדיברנו עכשיו, וזה עסקנו מי שהיו ביום רביעי בבוקר, אתמול, שלשום. מה בעצם התחדש בפסוק? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, שלא הופיע בפסוק וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. הפסוק הזה מתאר קודם כל הרבה יותר פריה. פרוטפול, נכון? הרבה יותר גדול. הרבה יותר. הפסוק הזה מתאר וישרצו. תיאור בדרך כלל לשרצים, לדגים. ויעצמו, לא הופיע לפני כן. במאוד מאוד, כפילות שלא הופיע לפני כן. אצלנו כתוב בסוף הפרשה, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. במאוד מאוד. ודאי פסוק המשך, אבל עיקר ההמשך, ותמלא הארץ אותם. איזו ארץ מלאה אותם? מצרים. ותמלא הארץ אותם. ומה היה בפסוק האחרון שלנו בפרשה? נראה אותו שוב. מה היה בפסוק האחרון? וישב ישראל בארץ מצרים, אבל היכן בארץ מצרים? בארץ גושן. כלומר, עם ישראל לא יוצא מגושן. הוא נמצא בארץ מצרים, איפה? בארץ גושן. ויאחזו איפה? בא. מה זה בא? בארץ גושן. ויפרו וירבו מאוד. תופעה ראשונה שצריך לשים אליה לב, עם השנים, לאט לאט יוצאים מגושן. עם השנים, נכון? הארץ מתמלאת יהודים ויוצאים מגושן. אני רוצה להזכיר לכולנו חשבון פשוט. אם ממצרים יוצאים 600 אלף גברים מגיל 20, נכון? 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60, 60 ריבו. ואלה לפי דברי חז"ל חמושים, חמישית, כי 80% לא יצאו ממצרים. כך כתוב, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. נכון? אז זה רק חמישית. אם רק הגברים הם 60 ריבו, סביר להניח שמספר הנשים הוא לפחות זהה, ותחליטו אתם כמה שרדו. אפילו בלי דברי חז"ל על שישה בקרס אחת. אחד, שניים, שלושה, לא יודע כמה. המדובר הוא, רק ההורים, הגברים והנשים, בין גיל 20 ל-60, ב1,200,000. נכון? 600,000 ו-600,000. סביר להוסיף על זה, אני יודע מה, עוד פי שניים, פי שלושה, נהרות, ששרדו. אז אתם מדברים על 3 מיליון, 4 מיליון. זה 20% מהעם שהיה במצרים. נכון? זאת אומרת שהגיעו מ-70 נפש, יש לנו דיון ארוך בפרשה אם זה 69 או 70, ב-15 מיליון. בסדר? התרבות גדולה מאוד. התקופה של ההתרבות הזאת היא מימי ההגעה למצרים ועד סוף 210 שנים במצרים. הכלי יקר שאותו הזכרנו השבוע ביום רביעי בשיעור, טוען פה דברים קשים מאוד וחריפים מאוד על הפסוק וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. אני אפתח בו, אני רוצה להראות דברים שלא נגענו בהם ביום רביעי לכיוון ההפוך, אבל אז אני רוצה לעבור לדבר השני. הכלי יקר טוען כאן, ואני קורא את דבריו מבפנים, טענה אדירה, ממש בעומק הפשט. וצריך להתרגל אליה ולזכור אותה ולהזכיר אותה שוב ושוב. שואל הכלי יקר, בשביל מה בכלל בא כל הפסוק הזה לספר שעם ישראל יושב בארץ מצרים, בארץ גושן, נאחז בה פרה ורבה מאוד? כותב הכלי יקר, כל פסוק זה, אני קורא אותו, באשמת בני ישראל הוא מדבר. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך. בברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. גר פירושו זמני. כי גר יהיה זרעך. והמה ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות. וישב ישראל בארץ מצרים, ולומר, אנחנו רצינו להישאר במצרים, ולכן נשארנו במצרים. בלי סיפורים. לא פרעו, ולא גזירה. זאת לא הגזירה. הגזירה הייתה כי גר יהיה זרעך. וישב ישראל בא לתאר את הרצון להיות תושב. ממשיך הכלי יקר. כמו שדרשו אצל יעקב, וישב יעקב ביקש להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אז וישב זה רצון לשלווה. ממשיך. הפסוק מאשימם על ישיבה זו, שביקשו אחוזה בארץ לא להם. זה דברים מדהימים. שביקשו אחוזה בארץ לא להם. ויאחזו בה. אגב, ויאחזו בה בעברית זו מילה נפלאה. מי אחז במי? הם אחזו בארץ, או שהם כבר הגיעו לשלב כזה שהארץ אחזה בהם והם לא יכולים לצאת? ויאחזו בה, ולא כך אמרו אל פרעו, לגור בארץ בנו. ככה הם אומרים לו, לגור בארץ בנו, כי כבד הרעב בארץ כנען, נכון? לגור בארץ בנו, כי כבד הרעב בארץ כנען, נכון? ואין מראה לעבדיך בארץ כנען, ואתה ישבו נעבדיך בארץ גושן. אתה, זמני. למה? כי כבד הרעב. נו, בטל תימה, בטל דינה. כבר לא כבד הרעב, צריך לחזור הביתה. מתי יפסיק להיות כבד הרעב? בעוד 5 שנים. כי זה 2 הרעב בקרב הארץ. בעוד 5 שנים, אשר אין חריש וקציר. נו, כולל התארגנות, 5 שנים וחודש בחדר.
חודשיים.
5.5 שנים לפדלאות. אבל 5 שנים רעב מתארכים לעוד 205 שנים. זה הידום. איך זה מתרחש? מה זה קשור? לא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ בנו. מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שמה אלא לגור. אתם יודעים איפה כתוב מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שמה אלא לגור? בהגדה של פסח. בספרי, ואנחנו מביאים בהגדה. זהו, למד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש ליעקב את הכל, שנאמר, ארמי עובד אביו, הירד מצרים, אבל היה גור שם ממתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים וכו'. נכון? אז איך אנחנו לומדים שם? ארמי עובד אבי, למדנו. ויגור שם במתי מעט ב-70 נפש ירדו אבותינו. ויגור שם מלמד שלא ירדו אבותינו להשתקע, אלא לגור. נכון? והיא שם לגוי גדול עצום ורב, גוי גדול מצוינים במצוות, עצום ורב רבבה כצמח השדה נתתיך. נכון? מצוין. מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שם, אלא לגור כי מדייר בידיירה. ועכשיו אני ממשיך את הכלי הקר, חזרו מדבריהם. וכל כך נשתקעו שמה, עד שלא רצו לצאת ממצרים. עד שהוצרח הקודש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. לא בגלל פרעה, אלא בגלל מי צריך יד חזקה? בגללם. בעברית אחרת, פרעה שקם בתור מלך חדש על מצרים, קם ב-86 השנים האחרונות במצרים, מתוך ה-210. אז קם מלך חדש על מצרים. זאת אומרת ש-130 שנה, מתוכם לפחות 125 שיכולנו לחזור הביתה בפרסט קלאס ולהתארגן בבית הכי מסודר שיש, לא חשבנו על זה בכלל. וכל כך נשתקעו שם עד שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוצרח הקודש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. בסוף דברי הכלי הקר נוראים. ואותם שלא רצו לצאת, מתו בשלושת ימי האפילה. אל תטעו, אומר הכלי יקר, כשאתם לומדים את סיפור מצרים ויציאת מצרים, אתם תמיד עוסקים בשואה, באסונות, בכל הבן הילוד היאור התשליחוהו. זה נכון מאוד, זה היה. זה החצי השני, קצת פחות, השליש השלישי. אבל מה שהוביל לזה, זה רצוננו החופשי להשתקע במצרים. תחילתו בארץ גושן, בגטו שאנחנו הקמנו בגושן כדי לשמור על יהודיותנו בגושן, והתחושה היא נפלאה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. זה לא עברית. צריך להיות כתוב, הישב ישראל בארץ מצרים, בגושן. בארץ מצרים, בגושן. גושן זה חלק ממצרים. הם לא הרגישו בכלל בארץ מצרים, הם הרגישו בארץ גושן. מי שראה את כל החנויות הקשרות ואת כל בתי המדרש והכל בכלל לא הבין שהוא בארץ מצרים. הם הרגישו בארץ גושן. היה שם פלאפל, היה הכל. ואיך שם? הכל היה. הם לא חשו בכלל בארץ מצרים. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. על פי דברי הכלי יקר הזה, שהם דברי חז"ל בכמה וכמה מקומות, דייקנו דיוק נפלא, אני חושב, ופשוט מאוד, בהבנת ההגדה של פסח. ובזה אני עומד בחלק הזה. כתוב ברמב״ם אפשר שם הלכות חמץ ומצה שבסי. כתוב ברמב״ם ש... ש... או, הנה, יש לי, תודה. כתוב ברמב״ם, לפי המשנה שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. וזה מהותי לעצם ליל הסדר, נכון? סיפור יציאת מצרים כולל את הפרט שמתחילים בגנות ומסיימים בשבח. הרמב״ם מחדש חידוש. במשנה כתוב, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, עבדים היינו ויוציאינו, או וכן מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו. נכון? ככה אנחנו יודעים. הרמב״ם אומר את זה בלשון אחר. רמב״ם מאוד מעניין. הרמב״ם אומר, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, רמב״ם בהלכות חמץ ומצה, פרק ז' הלכה ד', כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים. מתחילה עובדי עבודה זרה. ועכשיו קרבנו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעו ומסיים. והוא, הרמב״ם אומר, זה לא מספיק שאתה אומר רק את המשפט עבדים היינו ויוציאינו, אלא איך מקיימים מתחיל בגנות ומסיים בשבח. והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. וכל המעריך הוא מוסיף בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. זוכרים את הפרשה? ארמי עובד אבי וירד מצרים ויגור שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו וכו'. אני פתאום שאלתי את עצמי שאלה שהפריע לי מאוד. אומר הרמב״ם, צריך לדרוש מארמי עובד אבי עד סוף הפרשה. וכך מקיימים מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לא הבנתי. איפה מתחילה הגנות בפרשת ארמי עובד אבי? בפסוק הבא, וויראו אותנו המצרים ויענונו. נכון, השבח הוא בסוף היביאנו אל המקום הזה, ויוציאנו השם באותות, במופתים, מצוין. אבל איפה מתחילה הגנות? בויראו. אז מה הוא אומר מתחיל בגנות והוא שידרוש מארמי עובד אבי? הפוך, צריך להתחיל לדרוש מהפסוק הבא. זה לא מתחיל בגנות. מתחילה עובדי עבודה זרה זה גנות. עבדים היינו זה גנות. הפסוק ארמי עובד אבי וירד מצרים, והיה גורשם במתי מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורב, זה לא גנות. מה דורשים שם? והיה שם לגוי גדול, מלמד שהיו מצוינים במצוות. זה גנות? מה גנות? ארמי עובד אבי, שלבן, מה? הגנות מתחילה בויראו אותנו. לפי דברינו זה גבלת, זה פילי פלאות. מי שבאמת רוצה ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל, שלא יתחיל אותה מויקו מלך חדש על מצרים. שיתחיל אותה מאובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. שם הגנות מתחילה. למה קם מלך חדש על מצרים? סתם כי יום אחד בבוקר התעורר מלך חדש על מצרים וקם? או כי 70 נפש מתעצמים ל-15 מיליון, משתלטים על כל עמדות השלטון במצרים, לאט לאט הם הופכים להיות החלק אולי הכי הכי מרכזי של מצרים, ומצרים מתחילה לפחד. מתחיל בגנות, אומר הרמב״ם, זה פילי פלאות, מתחיל בגנות, זה בויהי שם לגוי גדול עצום ורב, זה הגנות. הגנות זה לא ויראו אותנו. ויראו אותנו זה הגנות של פרעה. אבל הגנות שלנו מתחילה בויגור שם, שיפך להיות לויהי שם לגוי גדול. אמרתם שאתם באים לגור, אז מה נהיה שם גוי גדול פתאום? זה המתחיל בגנות של ההגדה. זה חידוש עצום לפי זה ברמב״ם. המתחיל בגנות הוא בכלל לא ויראו אותנו. ויראו אותנו הוא אמצע. איך אומר הכלי יקר? הויראו אותנו הוא כבר חלק מהפתרון לגנות. הגנות מתחילה ב... והיה שם לגוי גדול עצום ורב. הנציב אומר את זה יותר נורא בהגדה של פסח, אבל אני רוצה בזה לעמוד, כי אני רוצה להגיע לחלק השני של הישר. הנציב אומר בצורה עוד יותר נוראית. אומר, גרי יזרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם וכו' וכו' וכו'. אומר הנציב, הגזרה הייתה שנלך למצרים ונהיה שם גאירים. זו הייתה הגזרה. ואם נשכח שאנחנו גאירים, אז חס וחלילה אנחנו יכולים להיעלם. כי הדבר היחיד שיכול להבטיח לנו שלא נעלם, הוא שנזכור שאנחנו גאירים שם. אבל אם נשכח שאנחנו גאירים שם ונחשוב שאנחנו תושבים, אז אנחנו לא נעלם פשוט. אז עושה איתנו הקודש ברוך הוא חסד. נורא והיום הנציב. וגורם לביראו אותנו ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה עד שנזכור שאנחנו גאירים. כי רק בתור גאירים אנחנו יכולים לשרוד שם. זה נציב נורא והיום. הנציב אומר, דרך ההישרדות בגלות היא בלזכור שאתה גר. לא תוכל לשרוד לאורך זמנים לא כגר. בשלב מסוים שלא כגר, זה יתחיל באחוזים קטנים, וזה יגדל לאחוזים יותר גדולים, ועוד יותר גדולים, ועוד יותר גדולים, אתה תיעלם. חסד עושה הקודש ברוך הוא, וכשהגירות הופכת לתושבות, הוא דואג שנחזור ונרגיש גירים. לא עלינו, על ידי עבדות ועינוי. חסד נורא. ככה נציב, באגדה ובבראשית ובשמות, בכמה מקומות. אלה דברי הכלי יקר. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. הדגשנו אגב תוך כדי, ומי שיסתכל על פרק ממזיין בפרשה שלנו בויגש, יראה את זה מאוד מאוד בולט, שוישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, בא בהנגדה מאוד בולטת למציאות של כל העם במצרים האחר. תסתכלו בפרק ממזיין כמה פסוקים לפני כן, תסתכלו בפסוקים כף כף א', תראו מה קורה שם בפסוקים כף כף א', מדהים. מה עושה יוסף כל פרק ממזיין? מה יוסף עושה כל הפרק? הוא בא לפתור בעיות כלכליות, רעב במצרים. העם לא יכול לחיות במצרים, נכון? כיוון שיש רעב, מה צריך לעשות? יוסף בא עם הצעה כלכלית. אנשים מתחילים למכור את שדותיהם, מאבדים טוטלית את הרכוש הפרטי. ואז בא פסוק כף א', והוא עשי, מה כתוב שם? ואת העם העביר אותו להרים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. במילים אחרות, מה מתרחש למצרים במצרים? טרנספר. כי מכרו איש שדהו. אף אחד לא נשאר בבית. אף אחד לא חי בוישב. חוץ ממי? היהודים בגושן. אז כמה זמן אתם חושבים שהגויים ישבו בשקט? אז הם כנראה מספיק גויים כדי לחכות 100 שנה. אם זה היה לפני יהודים, זה היה לוקח חודש. 130. די! יש שלב שבו מתחילה התקוממות. ויקום מלך חדש של מצרים. כמה טמבלים אפשר להיות? ואז מתחילה התקוממות. אלה דברי הכלי יקר. ולפי זה, הוישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ודאי בא בהנגדה חזקה מאוד מאוד מאוד, לא רק למצב של המצרים, אלא גם כטרגדיה. כההפך מ-happy end. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש יעקב להישב בשלווה בבית. בסוף ישב בשלווה בארץ גושן. פה לא הצלחנו. שם הצלחנו. ואז קרה מה שקרה. זה הסבר אחד ודאי ודאי נכון. אני אגב חייב במשפט אחד, כדי קצת לטבל את זה, להזכיר דברי השם משמואל. אבל אני אומר אותם ממש במשפט, למרות שהייתי מעריך בהם עכשיו שעה ארוכה, כי אני רוצה להגיע לחלק השני של וישב. אני אמרתי בהתחלה שאני רוצה לעסוק בשני כתובים. עד עכשיו עסקתי בכתוב אחד. רוצה לעסוק במשהו אחר לגמרי בוישר. ואחרי זה לראות את החיבור. השם ישמואל, משנה תפרש עין ה'. תפרש עין ה'. חשוב לנו לזכור את השנים. תפרש עין ה' זה 1915, מלחמת העולם הראשונה. ה', סליחה. ה', למה? עין ה'. עין ה', עין ה', 15. עין ד' זה 14, עין ה' זה 15. מלחמת העולם הראשונה, ויגש, אני יודע מה, אם זה כסלו, טבת, אולי מתחלף מ-5 ל-6, משהו כזה שמה. והשם ישמואל אומר, וישב ישראל בסוכוטשוב, סוכוטשוב בפולין. וישב ישראל בארץ גושן וכו', הוא מצטט את הכלי יקר, והוא כואב מאוד אחרי דבריו, והוא אומר, ואני אומר, כך כותב השם ישמואל, ואני אומר, שרי לי מרי. שיסלח לו הקדוש ברוך הוא לכלי יקר. אנחנו כותב, שרי לי מרי, שהאמיס גנות בקדושי עליון אלו. כך אפשר להגיד על קדושי עליון שהם רצו להישאר במצרים וכו' וכו'. שרי לי מרי. ואז הוא אומר, שכל מה שהם עשו שם היה עניין גילוי ניצוצות והעברת דברים מהשורש למטה אל השורש למעלה ועוד 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 וכל מיני דברים שהם ודאי קדושים ועליונים. אבל זה מזעזע. דברים נאמרים בסוכוטשוב בתף ריש עין ה'. בתף שין ב' נדמה לי. יוצא אחרון יהודי סוכוטשוב, באושוויץ ומיידנק. הדברים הם נוראיים. צריך לקרוא את השם ישמואל בתפרש עין ה', איך הוא מתמודד עם הכלי יקר, ומדבר על היסוד בהכירה, ומה אנחנו יכולים לגלות, ואנחנו נמצאים פה, וזה בחינת ארץ ישראל, וזה לא ממש, וזה בחינה. צריך לראות את זה שם, דברים קשים לקריאה אפילו, אבל הם דברים עצומים, צריך לראות אותם. ומשהו מקשה על הכלי יקר, שר אלי מרי, על קדושי עליון שהאמיס גנות בקדושי עליון. אתה מתלונן על הכלי יקר? תתלונן על הכוזרי, שהאמיס גנות בקדושי עליון ואמר שכל מה שלא נגאלנו בבית השני, כי לא באנו לארץ ישראל. מה אתה מתלונן על הכוזרי? תתלונן על הנביאים? תתלונן על התורה? יקר אמר, בוא נלמד פשוט את התורה ונלך איתה לפי הסדר. זה צד אחד, שלפיו נדמה לי תחילת הפרשות בוישב וסוף הפרשות בוישב, באו אולי כדי להנגיד בין השאיפה לשבת בשלווה כאן, למשבר של הישיבה בשלווה בארץ גושן. הרבה חומר למחשבה. אני עכשיו רוצה לעשות סוויץ' וללכת לוישב אחר לגמרי. כי מה שאמרנו עד עכשיו הוא ודאי דבר נכון בפני עצמו. אבל איך הוא קשור לכל פרשת מכירת יוסף ואחיו? איך הוא קשור לכל המציאות של המכירה? הוא סוגיה בפני עצמה. סוגיה גדולה שצריך ללמוד אותה. אני עושה סוויץ' ומתחיל יסוד חדש לגמרי. אחר כך נחבר את שני הדברים. גמרא בסנהדרין אומרת, בדף קופף בסנהדרין, אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר וישב, אינו אלא לשון צער. כל מקום שנאמר וישב, אינו אלא לשון צער. והוא מתחיל. וישב, וזה אגב הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב. כי וישב זה שלווה. נכון? ורבי יוחנן ואומר, כל מקום שנאמר וישב, אינו אלא לשון צער. הדוגמאות שלו ארבע. שנאמר וישב ישראל בשיטים. איפה זה נאמר? בנות מואב. עם ישראל מגיע כמעט למעבר לירדן יריחו, וישב ישראל בשיטים, מעבר לירדן יריחו. ומה התוצאה? ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מגיפה, 24,000 וכו'. ממשיך רבי יוחנן. וישב יעקב. מה אירע? מכירת יוסף. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. מה כתיב? ויקרבו ימי ישראל למות. לי לא נראה שהכוונה היא ויקרבו ימי ישראל למות זה צער. ברור, כל אחד מהאבות מת. כל מה שאמרנו. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ואחר כך תראה לאן זה הוביל. הפסוק הבא הוא ויקום מלך חדש. הדוגמה הרביעית שהגמרא מביאה, ובזה רבי יוחנן עומד, וישב ישראל ויהודה לבטח. אתם יודעים איפה הכתוב הזה, איפה פסוק הזה כתוב? הוא מופיע במלאכים א', אפשר שנייה, הוא מופיע במלאכים א', תנה, שנייה אחת, תודה. הוא מופיע במלאכים א', שלמה מולך, ושם מופיעים פסוקים נפלאים. שלמה מולך והכל נפלא וטוב, ואז כתוב כך, יהודה וישראל רבים, מלאכים א', סוף סוף פרק ד', יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. פרילה, ממלכת שלמה, ימי דוד המלך, שלא בונים בהם מקדש תמו. עוברים ברוך השם לימי שלמה, מלך שהשלום שלו. ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר, ארץ פלישתים ועד גבול מצרים. הכל טוב. עובדים את שלמה כל הממלכות כל ימי חייו. הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. זו הנקודה החשובה. נכון, כל ימי שלמה. אבל רק אנחנו יודעים, שכבר באמצע ימי שלמה קם לשטן האדומי, וזה מוביל למלכת שבא עוד מילא, ואחר כך לבת פרעו. ואנחנו יודעים שבישב ישראל ויהודה לבטח מסתיים דווקא בימי שלמה, כאשר ירובעם מקים את ממלכת ישראל ומתפצל מממלכת שלמה. וזה הוישב הרביעי שמביא רבי יוחנן. אז כשאתה קורא וישב, אומר רבי יוחנן, אתה נכנס לאווירה של שלווה, נכון? אוכלים ושותים ושמחים, ואתה כבר שומע רעש של גלים, ואולי אפילו דפיקות של מתקות. תדע לך שכשאתה שומע רעשים כאלה של משרוקיות ומתקות, תיזהר. כי כל פעם שראיתי וישב, אינו אלא לשון צר. במדרש רבה מופיע עוד וישב, אולי הכי קשה מכולם, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. איפה זה נאמר? חטא העגל. וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. הכל טוב? שלווה אדירה. זו סוגיה אחרת לגמרי ממה שעסקנו בהתחלה, אבל אני רוצה עוד מעט לנסות לנתח את זה. המהר"ל מפראג, וזה דיברנו ביום ראשון, המהר"ל מפראג דן בעומק המושג הזה של אין וישב אלא לשון צער. שואל, למה וישב חייב להיות לשון צער? והמהר"ל דן בזה במקום מאוד מפתיע. חשוב לדבר על זה פה. המהר"ל מדבר על זה במשנה במסכת אבות, אני מצטער שאין את זה לפנינו, כדאי לראות את זה לפנים אחר כך, בדרך החיים, באבות פרק ב', משנה ב', שם בדיבור המתחיל, ועוד יש לך לדעת. המשנה שם אומרת כך, רבן גמליאל בנו של רב יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה, עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. משנה אגב שצריך להעמיק בה. משנה ידועה, מוסכמת, אין עליה מחלוקת, כנראה זאת הסיבה שהיא כל כך לא מקוימת. אבל משנה פשוטה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. קודם כל אומר המהר"ל, שים לב שלא כתוב פה שזה שיש את שניהם משכח אבון, אלא שמה משכח את האבון? היגיעה, העמל. לימור, מה קורה עם מישהו יש לו ברוך השם ירושה אדירה? והוא לא צריך ליגע בענייני פרנסה, דרך ארץ כאן הכוונה היא מלאכה. הוא לא צריך ליגע במלאכה. למה להתייגע? יש לו ברוך השם הכל. ממשמעות המשנה, החשיבות היא היגיעה גופה. ואם אין לו את היגיעה, אז האבון יתפוס אותו. עוד מעט ננסה להבין איזה אבון מדובר פה. ובכלל, מה רוצים פה מוויישב? הרי אני מדבר על וויישב, פתאום עברתי למשנה באבות. רגע. לפי זה גם צריך להבין את הסיפה של המשנה. בכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. הפשט הוא כך. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. זה חלק פוזיטיב. יפה מאוד שיש את שניהם, כי יגיעת שניהם משכחת אבון. בסדר, ואם אין את שניהם, אז לא יפה. לא יפה, אבל למדתי תורה, מה אתה רוצה? באה המשנה ואומרת לו, וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. מה אתה אומר? אתה אומר, אני מסודר, אין לי אבונות גם בלי זה. הכל בסדר. 100%. בעזרת השם יהיו. נארגן לך בהמשך. אין, אבל לא אלמן ישראל, נסדר לך. כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. אומר המהר"ל, כתיב בסנהדרין, ויישב אין ויישב, אלא לשון צער. והוא מביא את כל העסק עם המדרש, ויישב העם לאכול ושתו, ואז הוא מברר סוגיה, ואני אומר לכם משפט אחד של המהר"ל, ומתוך זה דבריו בעל פה, כי אין את זה לפנינו. זה דבר מדהים, המהר"ל הזה. אני אומר את הכל על פה, אחרי זה משפט מתוך המהר"ל. אומר המהר"ל, יסודו של האדם בעולם הוא בידיעה שהוא לא נמצא לעולם בשלימות. באותה השנייה שהאדם חושב שהוא נמצא בשלימות, באותה השנייה אוטומטית דבק בו ההיעדר. עוד פעם. כוחו של האדם נובע מזה שהוא משתלם. בלשון המהר"ל, בהיותו עומד אל השלימות ואינו בפועל השלימות. משתלם. ברגע שהוא משתלם, הוא בתהליך, עצם התהליכיות שלו, הפרוסס, התהליך עצמו גורם לזה שיש כאן תנועה והחיסרון לא יכול להידבק בו. בשנייה שהוא נמצא בפועל השלימות, בלי לעשות שום דבר רע, אוטומטית החיסרון דבק בו. אחד המדרשים היפים ביותר שהמהר"ל מנתח לפי זה, מדהים. הוא דברי חז"ל שאומרים, מאי מתן ניתן יצר הרע לאדם? זכרתי את זה הבוקר באורות התורה באחד הימים. מאי מתי ניתן יצר הרע לאדם? גמרא ידועה. אומרת הגמרא, מי שיוצא לאוויר העולם. מאז היצר הרע מתחיל לעבוד. שנאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וזה כתוב בלי וב, חסר כתיב. מנעוריו, זאת אומרת, מי שננער ממאי אמו. אומר המהר"ל, מה אכפת לי מאי מתי ניתן יצר הרע באדם, נפקמינה להלכה? מה אכפת לי? יצר הרע, אומר המהר"ל, זה לא יצר הרע רק. זה הרי לא בא לפתור אותי, יצר הרע. אתה השם, תתגבר. מה זה משנה מאי מתי? מה זה שאלה היסטורית? יצר הרע, אומר המהר"ל, הכוונה היא ההיעדר. חז"ל אומרים, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. בעברית אחרת, למה האדם לא מנצח את המוות כבר סוף סוף? למה האדם לא מנצח כבר סוף סוף את ההיעדר, את החיסרון? זאת השאלה, מתי ניתן יצר הרע באדם? באה תשובת חז"ל, זה גוואלדיק. ממתי מתחיל ההיעדר לדבוק באדם? מרגע שהוא יוצא ממאי אמו. אתה יודע מה קורה אז? כל עוד האדם הוא עובר במאי אמו, כולם יודעים והוא יודע שהוא עומד אל השלימות. הוא בתהליך, הוא מתהווה. הוא כל שנייה נמצא תחת האולטרסאונד. הוא לא בן כמה אתה עוד. הוא בתהליך. בשנייה שהוא יוצא, אפילו סבתא אומרת שהוא מושלם. מושלם כזה, שתי טיפות כמו אברהם אבינו. בסוף מסכימים על אברהם אבינו, כי יש ויכוח בין הסבתות לאיזה צד הוא דומה, וזה, ובסוף זו המסקנה. בשנייה שהוא הפסיק את הנטו תהליך, דבק בו ההיעדר. זה מהר"ל נורא. מאי מתי ניתן יצר הרע באדם? זאת אומרת, מאי מתי העולם מודבק בהיעדר ובמיטה? מהשנייה שהאדם מפסיק להיות כל הזמן בתהליכיות. יש רק דרך אחת שיכולה לתת לאדם שלא ידבוק בו ההיעדר. שלווה של עצם היותך בתהליך. שמח בתהליך. תנסה להשיג. אתה לעולם לא תגיע לשם. וטוב שלא. אתה בשביל התהליך. והתהליך הזה צריך להימשך, ולהימשך, ולהימשך. אומר המהר"ל, יפה תלמוד תורה, עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. תקשיבו, זה פילי פלאות. את זה אני כן אקרא שתי שורות, כי זה אני מרגיש מהיצר הרע שלי, אז אני מרגיש שחייבים להגיד את זה. יש לך להבין בחוכמה. בחוכמה הכוונה כאן היא פשוט, בפסיכולוגיה פשוטה. ויש לך להבין בחוכמה, כי אלו שני דברים שזכר, דהיינו העמל בדרך ארץ והעמל בתורה, כנגד שני היצר הרע שברא הקדוש ברוך הוא. יש שני יצר הרעים בעולם, שכל השאר זה תתי. יצרה דערווה, נכון? ויצרה דעבודה זרה. יצרה דעבודה זרה כולל כל מה ששייך לחלק המנטלי, השכלי, החושב, האדמי. ויצרה דערווה שייך לכל מה שקשור לחלק הגופני, הקנאה, האפר, האש, הכל, החום. ועל ידי שהאדם עמל בדרך ארץ לצורך גופו, תהליך, מסלק, יצרה דערווה. ועמל בנפשו, בתורה, מסלק יצרה דעבודה זרה. וכשיפסיק העמל, ימצא האבון. לכן יגיעת שניהם משכחת אבון. מה היגיעה? מתי מתחיל האסון? כשאתה חושב שאתה יכול לשבת בשלום. בן הצדיק. אני כבר לא צריך ליגע את גופי. אז אל תדאג. אם לא תמצא אבון מהר, הוא ימצא אותך לאט לאט. גוררת. Don't worry. הכל יהיה בסדר. והוא הדין הפוך. אני איש טוב. הכל בסדר. מה אני צריך? עמל תורה. נסתדר בלי עמל תורה. תשכח מזה. יצרה בעבודה זרה מגיע בכל הצורות שיש. אם לא יהיה עמל נפש, אז יצרה בעבודה זרה ידבק. כי ההיעדר נדבק בהפסקת התהליך. זה מערל אדיר. אני אגב חייב להוסיף תוספת קטנה. כדי שיעור, דיברנו בזה, חשבתי לעצמי, זה הורס לי את כל החלומות. כי בחלומותיי תמיד חלמתי שלעתיד לבוא, צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ורגל על רגל, לא כתוב שם רגל על רגל, אבל ונהנים מזיו השכינה. וסטלבט. ואז יש שלווה. פתאום בא מהר"ן, ומעצבן. אומר זה, לא, התהליך. עד שפתחתי את הרמב״ם, כי הרמב״ם אומר ככה על העתיד לבוא. ותשימו לב לרמב״ם. הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר בסוף הלכות מלכים, מה יהיה לעתיד לבוא. הוא אומר כך, לא נתאבו החכמים ימות המשיח, שזה אפילו שיר, נכון? רק שהשיר נגמר באמצע. עוד מעט תראו שהשיר נגמר במקום שהיה צריך להתחיל. לא מתאבו החכמים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. אני אגב מוכן לחתום לכם שהרמב״ם משתמש פה בפסוקים של וישב אצל שלמה. ישראל ויהודה יושבים ואוכלים ושותים ושמחים. והמלך שלמה רודה מתפסח ועד עזה. כל הביטויים שם נמצאים פה. וזה היה הרי השלום, ואוטוטו בית מקדש. והוא כבר היה פעם אחת ביקש להישב בשלווה. כבר היינו שם, למה לא הצלחנו במקדש ראשון? מקדש שני, נו, לא היה רוח הקודש כמו מקדש ראשון. חבישניש, מקדש ראשון? למה לא הלך? הרמב״ם, כשהרמב״ם הרי אומר מילים, הוא מביא בכל מילה שלו את הפסוק איכשהו. לא בשביל זה, ולא כדי שינסרו אותם העמים. כל הפסוקים שם, איך מביאים את המיסים לשלמה, וכל העמים עובדים אותו, הכל הכל. ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה. ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שבארנו בהלכות תשובה. עד כאן השיר, בלי כמו שבארנו. עכשיו מגיעה ההלכה האחרונה. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה. ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המעדנים מצויים כאפר. זה תמיד נתן לי תחושה טובה של רגל לרגל. לא קנאה, לא תחרות, לא רעב, לא מלחמה, כל המעדנים מצויים כאפר. רגע. ולא יהיה איסה כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך, יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים, וישיגו דעת בוראם, עכשיו, כפי כוח האדם. כלומר, כל העסק יהיה במה? להשיג את השם. ואני אצליח להשיג את השם? כפי כוח האדם. שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אומר האור שמח האחרון על הרמב״ם, מצווה לראות אותו בפנים. אומר האור שמח האחרון, האחרון על הרמב״ם, גוואלד, גוואלד, האור שמח שם. אומר כך, מה זה ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים? אומר האור שמח, הבעיה הקשה ביותר של האדם בעולם, בכלל, בעולם המודרני בפרט, הבעיה הקשה ביותר של האדם, שהוא, כיוון שהוא אדם, הוא מורכב מחומר ורוח, מגוף ונפש. הוא לא יודע באמת מה מחוץ לתחום שלו, ומה כן בתוך יכולת ההשגה שלו. קשה לאדם להגיע לזה. האם לדבר מסוים הרצון שלי להגיע, להשגה מסוימת, הרצון שלי להגיע, זה מגלומניה, זה טירוף, זה לא נכון, זה שיגעון, רק מלאך יכול להגיע לשם. או אולי הפוך, אי הרצון שלי להגיע זה אדישות, זה עצלנות. נורא מסובך, החיים מאוד מסובכים. חלק גדול ממה שנותן לי אמביציה להחליט שאני מסוגל להגיע לאיזשהו דבר, לא נעים להגיד את זה בכל, אבל כולנו יודעים, זה זה שאתה הגעת לשם. ויש גבול, זה שאני לא מסוגל, נו זה מילא, אבל שאתה מסוגל, חוצפה. עכשיו זה לא כל כך רע, כי הקנאה יוצרת אמביציה, היא יוצרת מוטיבציה, לא כל כך גרוע. אבל יש לזה גם שלילה. אז עושים מחקר השוואתי. אז אני כן מה שאני צריך להיות, אני לא מה שאני צריך להיות, אני מה שההורים שלי רוצים, אני מה שסבתא שלי רוצים. סיבור, האדם לא יודע מה הוא רוצה בחיים שלו. אומר האור שמח, אתה יודע מה תהיה הגאולה? הגאולה תהיה ומלאה הארץ דעה את השם. אתה יודע מה זה מלאה? מלאה זה לא מה שהילדים בארץ קוראים מלנת אלפים. המון, המון, המון. מלאה הכוונה היא בדיוק. תפילי פלאות. ומלאה הארץ, הכוונה היא, כל אחד ידע מה גבולו. ויהיה לו טוב בגבול הזה. בגבול הזה, הוא כל הזמן ירצה להשיג עוד, ועוד, 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 ועוד. תהיה לו שלווה, כי הוא ידע מה הוא לא יכול להשיג. תדע למה אין לך שלווה? לא כי אין לך מספיק אוכל. כי אתה לא יודע איפה הגבול. גומר האור שמח, זה פלאי פלאות, שנאמר ומלאה הארץ דעה את השם, כמים, נו, לים מכסים. מה זה הדוגמה הזאת? מה זה המטאפור? מה זה המטאפורה הזאת של מים וים? אומר האור שמח, זה מופלא. ראית פעם ים? בטח שראית. הים זה אין סוף, נכון? אין סוף. זה הרבה יותר מהיבשה. זה אין סוף. עמדת פעם על החוף ליד הים, עם המתקות מהסיפור הקודם. בטח עמדת. שלווה. לא פחדת אף פעם שהמים יחליטו להמשיך קצת? זה מסוכן. למה הם החליטו לעצור? בגלל 20 גרם חול שעומדים שם ואומרים להם סטופ? זה הרי מים ששוטפים את כל העולם מהתהומות. קצת חול באישור מוניציפלי של עיריית תל אביב עוצר את כל הים? מה קרה פה? אתה יודע מה קורה לכל טיפה אחת בים? כל טיפה בים הזה יודעת שהיא יכולה להגיע לאינסוף ויש לה גבול. והיא אף פעם לא פורצת מחוץ לגבול שלה. אתה יודע מה יהיה לעתיד לבוא? אתה תהיה כמו הטיפה בים. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מופלא. וישיג האדם הכל, כותב האור שמח, ויבין יותר מהכל מה אינו יכול להשיג. האור שמח, בחצי מילה בסוגריים, כי הזמן מאוחר, ממש בחצי משפט, אומר האור שמח, מה הסיפור של ארבעה שנכנסו לפרדס? ארבעה נכנסו לפרדס. אחד יצא בשלום ונכנס בשלום. אגב, כתוב שם יצא בשלום ונכנס בשלום, ולא ההפך. מעניין מאוד. הסדר היה צריך להיות נכנס בשלום ויצא בשלום. לא. כתוב יצא בשלום, זה רבי עקיבא, ונכנס בשלום. עוד שנייה. אני שמח לא מדבר על זה. זה הייתי במקום אחר. אבל כך כתוב. מה קרה לשלושה האחרים? אחד נכנס ומת. אחד השתבשה דעתו. אחד יצא אחר. אתם יודעים מה קרה? פשוט. ארבעה נכנסו לפרדס ורצו לראות לאן הם יכולים להגיע. והם לא הסתדרו עם הגבולות שבין החומר והרוח. הגוף והרוח. זה לא הסתדר להם. אחד עשה לו הקדוש ברוך הוא חסד. ואמר לו, בוא ננתק בין החומר לרוח. וכשתגיע לעולם שכולו אמס, שם ודאי תוכל להשיג את כל ההשגות. אחד נבך, נשתבשה דעתו, גם שם אפשר להשיג את כל ההשגות. אחד לא עלינו, יצא אחר. עכשיו אתה שניים, גם אפשר להשיג את כל ההשגות. אחד יצא בשלום ונכנס בשלום. ראיתי אצל הרב זצ"ל, באחת השיחות שלו, על רבי עקיבא נאמר, יצא בשלום ונכנס בשלום. הוא אומר, למה הוא יצא בשלום? כי הוא בכלל לא נכנס בשלום, הוא כל הזמן יצא בשלום, הוא ידע שהוא צריך לצאת משם. הוא בא בשביל לצאת. יצא בשלום, לכן הוא נכנס בשלום. זה לא טעות, זה הסדר. יצא בשלום ונכנס בשלום, ויצא בשלום ונכנס בשלום. הוא נכנס בשביל לצאת, הוא ידע, הוא בא, הוא מבין, הוא הולך, ממשיך קדימה. הוא בתהליך, הוא רבי עקיבא. הוא בעקב, הוא עוקב עוד קצת, עוד טיפה, עוד טיפה. אין וישב אלא לשון צער. הטרגדיה של האדם בעולם, שהוא לא נמצא בתהליך של השתלמות. אני כל פעם אומר את זה מחדש. אתם חשבתם בעברית מה פירוש המילה, דיברנו על זה בשיעור השבוע, אתם חשבתם בעברית מה פירוש המושג, מה שלומך? מה שלומך? In English we say, How do you do? How everything is going? כמו שווה. נכון? אמרנו שבישראלית מודרנית אומרים אגב, זה הכי קרוב למה שלומך לדעתי. הכי קרוב. כי השאר סתם מילים. נגיד לכם למה. מה שלומך? זה אי אפשר לתאר בכלל את גודל השאלה. ואני מה פירוש מה שלומך? מה זה בעברית שלום? זה שתי מילים הכי סותרות. שלם זה שהכל שלם. משתלם זה שאני יודע כל הזמן מה חסר ואני כל הזמן בתהליך. וכשאני שואל חבר שלי מה שלומך, אני שואל אותו, תגיד לי, נו, איך זה הולך? התהליך עובד? מה קורה? מה קורה במתח? מה קורה במתח שבין המקום שאתה נמצא בו למקום שאתה רוצה להיות בו והשלימות שלך עם כל זה? אתה מסתדר? מה שלומך? משתגע? מת? יוצא אחר? יוצא בשלום ונכנס בשלום? מה שלומך? זה הפשט How do you do? לכן אני אומר לכם זה הכי קרוב. מה שלומך? חזרה לוויי שבים. אתם יודעים מה המשותף לכל הוויי שבים? דקה אחרונה של חתימה. מה המשותף לכל הוויי שבים? כל הוויי שבים מופיעים ערב שבת עם חשיכה. ויהי שב יעקב, כמעט שבת. ניצחנו את עשיו, ניצחנו את לבן, ניצחנו את שכם. נו, כבר אפשר לשבת בשלווה. עכשיו מתחיל את כל הצרות. לעתיד לבוא בשבת, תהיה סגולה כזאת של מלאה הארץ דעה את השם. אתה תוכל להיות בתהליך ותוך כדי להיות בשלווה. בעולם הזה, כל עוד לא הגיע שבת עצמה, אתה לא יכול להיכנס לשלווה הזאת, כי אתה תפסיד את התהליך. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מה היה וישב ישראל בשיטים? מה הייתה המציאות? מדהים. מה זה היה שם? וישב ישראל בשיטים, מה היה? הגיעו כבר מעבר לירדן יריחו. ניצחנו את אוג, ניצחנו את סיחון, ניצחנו את המלאק, ניצחנו את כולם. נכון? שתי אצבעות מצידון. כל מה שצריך זה לקפוץ, והנה ירדן יריחו. די, גמרנו, הנה יריחו. יריחו תחילה. רק עוברים. נו, אז אפשר כבר לנוח. ערב שבת, זה הזמן של השטן. שתי דקות לפני שבת. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. נפלא, אבל זה עוד לא שבת. זה בארץ גושן. זה נראה לך כאילו, אבל זה לא. מלקטים ניצוצות, בחינס ארץ ישראל, בחינס עוקרים מלמעלה ועוקרים מלמטה, בחינס, בחינס. בחינס שואה. זה יהיה הבחינס הבא. אם אתה תשב בשלווה בערב שבת. אם תשכח לשנייה את התהליך שלרגע לא ישכיח ממך שאתה גר. ישראל ויהודה יושבים לבטח, אוכלים ושותים ושמחים, כי נגמרו המלחמות. כי המלך שלמה רודה. כי מלכת שבא מגיעה ובת פרעה מגיעה והכל שמח. זאת הטרגדיה. עכשיו הכל יכול ליפול. בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. שלווה של ערב שבת, זאת הסכנה. ואתם יודעים מה הסכנה השנייה בשלווה? כשאתה בשלווה, אז אתה מרגיש שאתה שלם. עכשיו הדבר הכי קשה. אם אני שלם, אז בשביל מה אני צריך אותך? סתם נודניק. אם אני בתהליך, ודאי שאני צריך אותך. אני עכשיו בתהליך. עכשיו אני צריך גם אותך. אני עובר. היום מתפתחים אצלי הציפורניים. לא, אז אני לא צריך עכשיו שיתפתחו לי גם הריאות. אבל אני כבר מושלם. אפילו סבתא אומרת שאני מושלם. אז בשביל מה אני צריך אותך? אתם יודעים מה קורה כשוישב יעקב ביקש יעקב וישב בשלווה? אז באים האחים ואומרים לי, יוסף, בשביל מה צריך אותך? ואף אחד לא צריך את השני. וכשאף אחד לא צריך את השני, כי כולם שלימים. אז אנחנו מגיעים לאן שמגיעים. אתם יודעים איפה עוד מופיע וישב בפרשות שלנו? הכי מזעזע. גומרים למכור את יוסף? מה כתוב? וישבו לאכול לחם. אוכלים ושותים ושמחים. מה אתם יושבים? מה השלווה? ברור. אני נמצא בפועל השלימות, ולא עומד אל השלימות. כי כבר הגענו הביתה, וכבר ניצחנו את כל מה שיש מסביב. והנה מקים לי מקדש. כבר לא נמצאים בערב שבת. לא נמצאים בערב שבת, אני כבר פחות צריך את התהליך של הקודש ברוך הוא, ואני פחות צריך אותך. ואז מתרחש כל האסון. פתחתי, הארכתי קצת מהזמן, אבל פתחתי בזה ובזה אני עומד. שתי סוגיות נפרדות עסקנו. שני כתובים. הראשונה עסקה בוישב ישראל בארץ מצרים מול וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. והשנייה באה ללמד שלכל מציאות יש את סכנת הוישב שלה. והתפקיד שלי הוא לבדוק מה הוישב המסוכן שאני חי בו. גם לי יש את הוישב שלי. גם לי יש את סכנת השלווה שיכולה להרוס לי את תחושת התהליך. זאת לא סכנת השלווה שהייתה ליהודי גושן. אולי היא דומה יותר לסכנת השלווה שהייתה לאנשי שלמה במלכים, אולי היא דומה יותר לסכנת השלווה שהייתה לאחי יוסף. בוישב, לא יודע. אבל אתה חייב לבדוק את סכנת השלווה שבאי התהליכיות. אין וישב אלא לשון צער, שיגיעת שניהם משכחת אבון. על כן מתחילות הפרשות האלה ומסתיימות בוישב. מתוכן הטרגדיה הגדולה של ויקו מלך חדש על מצרים, והחסד שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא להזכיר לנו שלא נשכח את היותנו גאירים, קרי את היותנו בתהליך בעולם שממשיך כל הזמן את התהליכיות שלו. שבת שלום ומבורך.